קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו במפגש נוסף של קירות שקופים, התוכנית שעוסקת בהעברת החינוך מדור לדור, ומה לנו יותר מהתקופה הזו, כל כך כל כך תקופה מאתגרת, תקופה שבאמת באמת אני זוכר שבתחילת הקורונה, ממש עוד אולי לפני, קצת אחרי פסח, אז אמרנו כאן בתוכנית שאנחנו מתחילים לזהות את הנזקים החינוכיים שעתידים לצאת לנו מהקורונה, ואז אמרתי לכם, אנחנו רואים אולי היום את קצה הקרחון, והדברים הללו הולכים ומתבהרים ומתבהרים יותר ויותר, כמה האמת הזו כואבת, כי אולי כל אחד שמאזין לנו עכשיו בבית, והוא הורה לילדים, מרגיש. אולי, נכון, אמנם ההורים לילדים מאוד מאוד צעירים, נניח שהילד הגדול ביותר שלהם הוא בן 6, 7, אולי פחות מרגישים. אצל הקטנים זה יותר מתבטא במשמעת, בקשיים הללו, כי נמצאים יותר בבית, וכבר בשבוע שעבר כבר דיברנו שאנחנו בתוך סגר, לא ידענו שהוא יהיה כל כך רופף, אבל מעניין שמשמיים כל פעם התוכניות של קירות שקופים יוצאות בדיוק בערב סגר. כל פעם בערב סגר. וכמו שמדברים על זה, זה כנראה הולך להיות הפעם אמיתי ולא סגר דמה. ואצל הקטנים, אצל הילדים הקטנים, אז בדרך כלל זה מביא אותנו להתמודדויות של משמעת, של כעס, של עצבים. אבל מה קורה אצל הבנים והבנות שלנו בגיל ההתבגרות? בגיל ההתבגרות היום מתחיל די בגיל צעיר, כבר בגיל 12-13. כבר מתחילות התופעות של מה שנקרא גיל ההתבגרות, ושם החיכוכים שנוצרים, או הקשיים שנוצרים בין הורים לילדים שלהם, הם יותר גורמים לאיסורי נפש. לא לעצבים פשוטים במובן הפשוט של המילה, שהילד לא הרים את הצלחת, והילדים משגעים אותי וצריכים תעסוקה, ולא ממושמעים ופותחים ארונות. כמה שזה קשה, זה עדיין קל, לעומת הקושי שיש לנו מול המתבגרים, ותשאלו, תשאלו הורים שכבר יש להם מתבגרים בבית, כמה ייסורי נפש וכמה חיבוטי נפש לא פשוטים יוצרים הסגרים והקורונה וכל מה שהתלווה לזה. יש ישיבה, אין ישיבה, און אין אוף כל הזמן, יש בית ספר, אין בית ספר, יש לימודים, אין תעסוקה, תסכולים של הגיל להתבגרות, לחצים. באמת, אנחנו כיועצים, יש לנו גם את הניסיון האישי שלנו, במשפחה שלנו, אבל יש לנו ניסיון של מאות משפחות שמגיעות אלינו. אז כשמה כן היא, התוכנית שלנו, קירות שקופים, בעצם לוקחת את כל הבתים של כולנו, בין כשהם בסגר ובין כשהם בסדר, הופכת את הקירות הללו לשקופים, לראות שאנחנו לא לבד בהתמודדות הזו, באתגר הזה, לראות שכולנו יחד, ואיך אנחנו באמת מתמודדים עם זה. אז לפני שנצא לדרך, נאמר תודה רבה לעוסקים במלאכה. אורי כהן הוא הטכנאי. שלמה פולק כבר רושם אתכם לשיחות, כי התוכנית הזאת תהיה בעיקר מוקדשת לכם, לשאלות שעולות, להתלבטויות, להתחבטויות. נשתדל בלי נדר, אם נצליח, לתת קר נרחב יותר לשאלות שלכם. אתם יכולים כבר עכשיו להירשם לשיחה חוזרת ב-03-500-9393. 03-500-9393. אני ביקשתי השבוע להשתמש בתסקית שכבר שודר כאן פעם, אמנם לפני למעלה משנה, אבל הוא כל כך כל כך אקטואלי לתקופה הזו ולהתמודדות שלנו עם מתבגרים, כשאנחנו נמצאים הרבה איתם בבית. אז אנחנו לפני שנצא לשמיע את התסקית גם נודה לגברת יעל צייטלין שהיא מפיקה לנו את התסקיתים, לידידי בצלאל כהן שמאשיר אותנו תמיד ברעיונות דוחף כל מה שאפשר קדימה, וברוך השם ההדים שאנחנו מקבלים לתוכנית הזו מהארץ, ואני מדגיש גם מהעולם, הם הדים מדהימים. אז אנחנו נצא לשמיעת התסקית, בבקשה.
הייתה זו שעת לילה מאוחרת, כשישבו שמעון ושושנה סבן במטבחון הצר שבדירתם הקטנה, כמנהגם בסוף כל יום, לדבר על ענייני הבית, החינוך, הכלכלה ומה לא.
איך היה בכולל, שמעון?
ברוך השם, תענוג. לומדים חושן משפוט.
אני זוכרת, זה מה שהרבנית אמרה. כל מה שקשור לדיני ממונות, סוחרים, מתווכים. יפה. אתה זוכר שמחר יום ההולדת שלך?
אוי, נכון, איך שכחתי. יום הולדת 40, מי היה מאמין, איך הזמן עובר מהר. זה מפחיד.
אל תסתכל על זה ככה. ברוך השם, אתה לומד בכולל, יש לך ילדים טובים. ברוך השם, עשית ועוד תעשה הרבה בחיים.
כן, את צודקת. זה נכון.
מה יש? משהו מטריד אותך?
לא, לא, זה שום דבר, לא משהו רציני.
מה, תגיד.
לא יודע, משהו בחושי נראה לי חשוד.
חיים שלמה סבן, בנם בן ה-15, שזכה לכינוי המשפחתי חושי, לומד בישיבה קטנה בשיעור ב'. חושי הוא תלמיד בינוני, אך נעים הליכות. ועד היום לא היה איתו שום עניין מיוחד.
מסתגר לאחרונה בחדר שלו ליותר מדי זמן. נועל את הדלת אחריו, אני לא יודע מה יש לו להסתיר.
אוי, באמת, זה מה שמטריד אותך? נו באמת, זה בטח שום דבר. איך אתה בכלל שם לב לדברים האלה?
לא יודע. שלשום היה נדמה לי שראיתי אותו מחביא משהו מתחת למזרון, וכשחלפתי ליד חדרו הוא נבהל ומיד התיישב כל כך חזק על המיטה. ראיתי על העיניים שלו שהוא מסתיר משהו. תראי, אם זה משהו חמור כמו טלפון או איזה מכשיר טכנולוגי אחר, אני לא אעמוד בזה. מצד אחד לא בא לי לפשפש בכליו, אבל מצד שני, מה זה יעזור לנו אם נתעלם?
שמעון, למה אתה בכלל חושב בכיוון הזה? מה פתאום טלפון?
אז אם כן, מה הוא מסתיר? עם כל מה שהולך היום, החברה כל כך מסוכנת. את מתפלאת שזה מטריד אותי?
לא יודעת, לא מתעסקת עם זה בכלל, ומציעה לך גם לא לחשוד בשום דבר.
טוב, נקווה שהכל בסדר.
כך סיכמו את השיחה ופנו לשנת הלילה. אך הכל היה ממש לא בסדר. בשעת לילה מאוחרת, ממש כשהיו בני הזוג סבן בדמדומי שינה, לפתע החלו רחשים מוזרים להישמע מחדרו של חושי.
את שומעת?
כן, באמת מוזר. שעה אחת בלילה, מה יש לו לעשות שם? מה פתאום הוא ער בכלל?
את רואה? אני לא סתם חושד בו, בחושי.
לפתע, נפתחה דלת חדרו של חושי, וראשו השתרבב החוצה במבט סורק. בני הזוג סבן, שחדרם שכן ממש ממול, עשו עצמם ישנים וצפו בנעשה בעיניים חצי סגורות. לאחר שהיה חושי בטוח שהוריו ישנים, חמק בלט מחדרו, נכנס לחדר הכביסה והחל לחטט בארון השירות ששימש כחצי מחסן לחלים, חפצים ודברים לא מוגדרים נוספים.
די, אני כבר לא יכול. אני קם לתפוס אותו על חם. אני רוצה לדעת מה הוא מחפש באחת בלילה בחדר הכביסה, ומה הוא מחביא בחדר שלו תחת המזרון.
שמעון, תרגע, עזוב אותו. מחר נדבר איתו על הכל, עכשיו אחת בלילה, תעשה לי טובה, אל תיכנס לזה.
לפתע נשמעו צעדיו החרישיים של חושי, כשהוא רץ בחזרה לחדרו, וכמובן נועל אחריו את הדלת עם המפתח.
זהו, גמרנו, אני קם אליו, אני לא יכול עם המתח הזה.
שמעון קם במהירות ממידתו, ניגש לדלת חדרו של חושי ואמר בטון תקיף.
חושי, תפתח את הדלת מיד.
זה ממש כתה הסתררה.
נו חושי, אני יודע שאתה ער, תפתח לי את הדלת מיד.
לפתע נשמע קולו של חושי כשהוא עושה את עצמו כמתעורר מתוך שינה.
מה, אבא?
מספיק עם המשחקים, אני יודע שאתה לא ישן, תפתח לי את הדלת מיד.
לא, אבא, אני לא יכול.
למה אתה לא יכול? מה יש לך להסתיר?
שום דבר, אבא. באמת, שום דבר. אני לא יכול לפתוח. די, אבא, אל תלחץ עליי.
חושיו של שמעון סבן התחדדו. חשדותיו עלו לרף גבוה שאיים למוטט אותו. זהה קרה כיסתה את פניו, וליבו פעם בקצב מסחרר.
אז אתה כן מסתיר משהו. אם אתה לא פותח לי מיד, אני פורץ את הדלת.
לא, אבא, בבקשה, לא.
אני סופר עד 3. אם אתה לא פותח, אני פורץ פנימה. אחת, שתיים, שלוש.
שמעון סבן, שהיה גדל גוף ובריא בשר, הניף את עצמו על דלת העץ הישנה והדף אותה לרווחה. המראה שעמד לנגד עיניו המם אותו. הוא חש שראשו מסתחרר והוא לא הבין כלום ממה שראה נוכח פניו. חושי עמד במרכז החדר, כולו רועד, עיניו קרועות לרווחה ופניו חברות. בידו האחת אחז מספריים, אותם הגניב בשקט מארון השירות שבחדר הכביסה, ובידו השנייה החזיק סרט מתנות. שמעון סבן הסיט את מבטו אל המכתבייה שניצבה בסמוך. עליה הייתה מונחת קופסה מהודרת עטופה בנייר עטיפה יוקרתי. אליה היו קשורים שלושה בלוני הליום צבעוניים עם הכיתוב יום הולדת שמח. מכתב מרגש על דף מהודר היה מודבק על קופסת המתנה, ובו נכתב בכתב ידו המסולסל של חושי.
לאבא יקר לי מכל, מזל טוב ליום הולדתך ה-40. אוהב מכל הלב, בנך חושי.
חושי שלי, מה עשיתי לך? מה עשיתי לך?
חושי נרדה לאחוריו בבהלה והתיישב על הרצפה בפינת החדר כשהוא תומן את ראשו בין ברכיו. פרץ של דמעות החל שוטף את פניו וכתפיו רעדו בבעתה. שמעון סבן רץ אל בנו, רחן לעברו בחיבוק חם ואמר,
סליחה חושי, סליחה על שחשדתי בך. סליחה ילד האור שלי, כל הימים האלה אתה הכנת לי הפתעת יום הולדת למחר, ואני בהיוולתי חשבתי ש... מי יודע מה אתה מסתיר ממני. סליחה, 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 אני יודע שאין כלום במילה הזו כדי לחפר על העוול שעשיתי לך. אוי לי שחשדתי בכשרים, אוי לי שלא קיימתי דברי תורה בצדק תשפוט עמיתך, אוי לי שלא דנתיך לכף זכות, אין לי כפרה, אין לי.
אז הנה, שוב זה קורה. אנחנו הולכים להיות עם הילדים בהסגר, לכל הפחות שבועיים, ושוב פעם יצוצו העניינים, יעלו הדברים, בגיל המתבגר הדברים הם נסתרים יותר, שקטים יותר, ואנחנו, אנחנו מלאים חשדות כרימון. בואו נסביר. כמה דברים שחשוב לנו לדעת, בעיקר, בעיקר לקראת הסגר הגדול. יש מושג שנקרא כוח הבחירה. אם אני אשאל, איפה האדם שבך בא לידי ביטוי? איפה האדם מרגיש את תמצית החיים שלו, שהוא קיים, שהוא פועל, שהוא עושה, שהוא חי? רק בבחירות האישיות שלו, שאני בוחר איך להתלבש בבוקר, ואני בוחר מה לעשות, ואני בוחר מה לומר ואיך לומר. אני פועל, אני עושה. זה נקרא כוח הבחירה. כוח הבחירה בעיקר מתבטא בכוח הדיבור, כי בעצם הדיבור מביע מה קורה אצלי בפנים, מה הייחודיות שלי, מה האני שלי מבקש. עכשיו נניח שיש לך ילד שמבקש סמארטפון, נניח שיש לך ילד שמבקש ביגוד מודרני, זה האני שלו, זה מה שהוא רוצה כרגע בנקודת הזמן הזו. מה יועילו הגערות, החשדות, על לחפש אחריו, על לתפוס אותו? נניח שתפסת אותו. תפסת אותו עם הטלפון. תפסת אותו עושה משהו לא טוב. על חם. נתת לו על הראש. ביישת אותו וייבשת אותו. מה באמת עשית אחרי שנגמרה כל הסגה הזו? ונניח שגם חטפת את הטלפון ושברת אותו. אחרי ששכחה השערה ונרגעו הרוחות, מה באמת הרווחת? עכשיו הילד לא ירצה סמארטפון? עכשיו הילד ילבש לבוש חסידי ולא יבקש לבוש מודרני? מה באמת אנחנו מרוויחים? מתי נבין שיש גיל שבו לא מעתיקים את דפוסי החינוך או ההתנהגות מהגיל הרך אלא גיל המתבגר? לא אני אמרתי, לא אני המצאתי, חז"ל הגדירו. יש מושג שנקרא גיל חינוך. גיל חינוך הוא פרק זמן, לפי הגמרא בקידושין, הוא פרק זמן די קצר. למה אנחנו לוקחים בחור בן 20 ומחפשים אותו כמו ילד בגיל 3? למה אנחנו לוקחים בחורה בת 19 ועוקבים אחריה כמו שעוקבים אחרי ילד בן 4? מה זה ייתן? נניח שתתפוס, נניח שתגלה, נניח שתדע עם מי נפגשה, לאיפה היא הלכה, אצל איזה חברה היא ישבה, מה הם דיברו? מה זה באמת ייתן? חוץ מלהרחיק אותה יותר? להאחיר את האווירה? לשבור את היחסים? ולגדוע את שאריות הענף שעוד מחזיק את החיבור לגזע? מה באמת הרווחת? ודווקא על זה אנחנו לא נותנים את הדעת. זה לא אומר שאם בחור מחזיק סמארטפון, אז לא צריך לנקוט בדרכים מסוימות כדי להוציא אותו מזה. זה לא אומר שאם בחורה מתחילה ללכת בלבוש שונה ולא מתאים לקו ההלכה, שאנחנו נוותר ונאמר, טוב, נרים ידיים, נגמר גיל חינוך. נכון, גיל החינוך נגמר, אבל יש הרבה יצאות איך לעזור בלי חינוך. אבל שנעשה את ההפרדה הזו, עד מתי נרדוף אחריהם כמו ילדים קטנים? אני לא אשכח את הטלפון שקיבלתי מהאימא אחת, שאיך שעניתי לטלפון, היא אומרת, תשמע, הבת שלי, היא הולכת בבלי צניעות, ואני לא יכולה, וכמה שדיברתי איתה, כל פעם אני לוקחת לה את החצאית הזו, והיא לא קונה אחרת, ומתארת מצב. אז לפני שאני מנסה לענות לה או לייעץ לה, אני שואל, בת כמה הנערה? והיא אומרת לי, בת 40. ואת עדיין מחנכת אותה? כן, כבר 20 שנה ואני לא מצליחה. יש גיל שבו עבר גיל חינוך. אפשר לעבור למחלקה אחרת של זיכוי הרבים, של קירוב קרובים. לא חינוך. ועוד נקודה אחת קצת יותר כואבת להאזנה. חז"ל לימדו אותנו, כל הפוסל במומו הוא פוסל. הווה אומר שאם אני מזהה פגם באדם מסוים, דופי, פירושו של דבר שהדופי הזה שייך גם בי, הוא קיים בי. אני אתן דוגמה בזהירות. נניח שיש ילד קטן בין 3-4 שנחשף לאיזושהי ראייה לא מבוקרת, ראייה לא טובה. אז נכון שבאופן סגולי זה משפיע על הנפש לא טוב וצריך לשמור אותו. אבל בוודאי שהדבר הזה לא מייצר אצלו איזשהם מחשבות או דברים נוראים, נכון? למה? מפני שבעולמו הפנימי התחום הזה לא קיים. זה בדיוק אותו הדבר כאן. מה שלא קיים בעולמי הפנימי, אפילו אם אני רואה אותו מול העיניים, אני פשוט לא מזהה אותו. הוא לא נראה לי כדבר נורא. כי אני לא הוא לא קיים בתוכי. זה סוד. אדם הראשון לפני החטא? רק אחר כך ויעש לו קוטנות וכו'. אז כאשר אני מזהה אצל הבן שלי משהו לא טוב, פירושו של דבר שהשורש הזה קיים בי, והוא זה שמדרבן אותי לזהות אצל אחרים. ידע כל הורה, ככל שאתה חושד יותר בילדיך, בעיקר אצל המתבגרים, ובתחומים בהם אתה חושד את הבן או את הבת, או את חושדת את הבן או את הבת? אולי כדאי שלפני שאנחנו ניגשים לפעולה החינוכית, נעשה וידוי ותשובה אנחנו בעצמנו, כי כנראה המום הזה קיים בנו, כי אם הוא לא היה קיים בנו, לא היינו מזהים אותו. אם אתה חשדן בלתי נלאה, אם אתה מזהה בילדים כל כך הרבה חולשות, כל כך הרבה פגמים, באופן בלתי נלאה, יועיל לכבודו לבדוק את עצמו. אולי אני צריך תיקון. אולי אקיים בעצמי דברי חז"ל, קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. הלוואי. מספר הטלפון שלנו 03-500-93-93. אנחנו רוצים להפסקה קצרה ומיד אחריה, בלי נדר, את שאר התוכנית הבמה שלכם המאזינים. 03-500-93-93. בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. במוצא שקרוב, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. שישה פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-64-82. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא. רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים, תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה. את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופתה ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתה.org.
היום המוקדים נסגרים, שעות אחרונות עסקות בדופלקס חלומי רק עד 12 בלילה. חייגו עכשיו, כוכבית 45-74, כוכבית 45-74.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 96-36.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה, תף שין פי.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו,
לא יום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תף שין פי א' על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וערב טוב למאזין. ערב טוב? כן, בבקשה.
קודם כל רציתי להגיד תודה רבה לתוכנית, מאוד 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 נהנים לשמוע את הרב, מאוד מאוד דברים יפים.
שוב כוח, תודה.
רציתי לשאול, יש לי 4 ילדים... והילד השלישי מביניהם, מה שנקרא, הוא אומנם ילד קטן, אבל הוא מצליח להוציא אותי מהכלים, הוציא לי הרבה שערות לבנות. כל הדברים ש... כל הדברים שאני אומר, ואשתי אומרת, הכל, הכל, הכל עושה בדיוק הפוך. ואם זה בדברים שגם כוללים בהם דברי סכנה, לא לטפס על המרפסת, לא לגעת בזה, הכל, הכל, הכל נעשה בדיוק הפוך. ומה שיוצא זה גם, זה גם ממריד את הילדים האחרים, האחים האחרים שרואים ככה שאין כל כך משמעת, אז מציג גם להם. ולא אני ולא אשתי, שנינו לא מצליחים להשתלט עליו, ואומנם כמה שהוא קטן, אבל מצליח ל...
כן. טוב, אני מעריך שהשאלה שאתה שואל מן הסתם, הרבה הורים שואלים אותה, וגם אני חושב שזה אולי השאלה הנפוצה ביותר בחינוך, ואני אסביר. מה שיש אצלך, התיאור שתיארת אצלך בבית ובעוד הרבה בתים אחרים, הוא איננו מוגדר כבעיה בחינוך, כקושי, כמשהו לא בסדר. אנחנו, בפרט הורים צעירים, לא כל כך, בוא נאמר, אנחנו חונכנו בדור של הכל אינסטנט. אנחנו רוצים שדברים ילכו כמו שתכננו אותם. וכשמשהו משתבש, מבחינתנו, קודם כל בהגדרה, יש כאן בעיה. צריך פה יועץ, צריך פה משהו, יש כאן בעיה. האמת היא שזה לא כך. ישנם תהליכים טבעיים שכל הורה מתמודד איתם, ואם הוא קודם כל מכיר בזה שזה תהליך טבעי, הוא מבין שאין לו בעיה, אלא הוא צריך הדרכה. כיצד מתנהלים בגיל הזה שיש בו, נקרא לזה גיל המרי, הקשיים של המשמעת. אני אסביר מה אני מתכוון. צריך לדעת שלכל ילד בעולם יש שאיפה מאוד מאוד חזקה בנפש להרגיש שהוא גדל בבית שבו ההורים הם יציבים, הם חזקים, הם מקרינים עוצמה. הם מקרינים שאתה יכול להיות רגוע לידי, אתה בידיים בטוחות. ילד איננו יודע להגדיר את מה שאני אומר עכשיו במילים. אבל זוהי התחושה. מתי הוא ידע להגדיר את זה? כשהוא יהיה יותר גדול. עכשיו, אתה מתאר מצב שהבן שלך, כל מה שאתה אומר הוא כאילו בדווקא עושה הפוך. כל מה שאתה אומר לו, איך התבטאת, הוא אפילו כבר ממריד את הילדים האחרים, הוא לא מתנהל כמו שצריך, וגם עושה סכנות. עכשיו בוא אני אסביר לך ממה זה נובע. הסכנות הללו, או כאילו מה שמתפרש בעינינו, הדווקא הזה. יש מנגנון בנפש שעובד כך, אני אנסה להסביר אותו בקצרה, תדע שאת כל היריעה הרחבה, ניתן ללמוד בקורסים המוקלטים שלנו, בדיסק און קי, שנקרא הרישיון לחנך, או יסודות החינוך. אני אסביר עכשיו בקצרה את העיקרון. Okay. היות ויש לילד דחף גדול להרגיש שההורה שלו חזק ויציב, הדחף הזה גורם לו לעשות אנטי, לעשות נגד, לא לשמוע בכל ההורה. משל למה הדבר דומה? נניח שהביאו לך שולחן מעץ שנראה כבד ומלא. אז הדבר הראשון שבן אדם עושה כשהוא קנה את הסחורה הזו, כשהוא בודק את הסחורה, הוא דופק עליה עם היד. למה הוא דופק? הוא רוצה לחוש את העוצמה של זה, נכון? האם העץ רק נראה או באמת הוא כבד, באמת הוא מלא, נכון? יש לי קיר, אני רוצה להתקין עליו מזגן, אז אני קצת דופק, נותן כמה אגרופים להרגיש את העוצמה שלו, לדעת עד כמה הוא חזק. האם הדפיקות שלי על הקיר הם רצון לשבור אותו? ודאי שלא. ההפך, הדפיקות על הקיר הם רצון ותשוקה לזהות שהוא עוצמתי, שהוא חזק. כל רהיט, כל דבר, אני דופק עליו להרגיש שהוא מוחזק. לילד יש מנגנון פנימי טבעי שהקדוש ברוך הוא ברא בו, לדפוק על ההורים, להרגיש שהם חזקים, לייצר כביכול כל מיני סיטואציות בעייתיות, כדי לחוש את העוצמה שלהם, איך שהאבא מסתכל עליי, כמו שאנחנו תמיד מתארים בקורסים, רשת ביטחון. רשת, כבר מאות התלמידים שלנו בקורסים יודעים, ראשי תיבות של רוגע, שלווה, תקיפות. נניח שילד עכשיו מתפרץ, אבא, אני רוצה ארטיק. לא, בני היקר, היום אתה לא מקבל. לא, 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 מתחיל לרקוע על הרצפה, לפתוח, אתה מקרר, לשפוך דברים החוצה. אם אנחנו יוצאים מהכלים, גם אם יצאנו מהכלים והחטפנו לו שתי סתירות והוא בוכה בפינה, סליחה על ההתבטאות הגסה, אבל נניח שעשינו את זה, עדיין לא שידרנו שאנחנו עוצמתיים מולו. אנחנו אולי תוקפניים, אבל לא תקיפים. כי הוא הוציא אותנו מהכלים. גם אם הוא לא קיבל את מה שהוא רצה, הוא בעצם משתכנע שהמכות שלו לא שידרו שהקיר חזק, אלא הם התחילו לגרום לקיר לרקוד, לזעום, להסתובב, הקיר הזה לא יציב. אבל אם אבא מסתכל על הילד, ממש אוחז אותו בעוצמה, ביד, ואומר לו, ברוגע שלווה ותקיפות, אתה לא מקבל ארטיק. והילד ממשיך להשתולל, ואבא ממשיך להחזיק אותו, וחוזר באותו טון, רגוע, שלב, יציב, ואומר לו, אתה לא מקבל ארטיק. עד שבסופו של דבר הילד נרגע. אפילו אם זה לוקח 20 דקות. ככל שהפעולה הזאת תחזור על עצמה, הילד בעצם דופק ודופק ודופק, מספיק לו תקופה של כמה חודשים, והוא משתכנע שהקיר חזק, הוא מפסיק לדפוק, הוא מתחיל ליהנות מהעוצמה של הקירות הללו. עכשיו מה קורה? ילד עושה בעיות. אומרים, הוא בעייתי, הוא עושה לי בעיות. הוא לא עושה בעיות. הוא כמו, מתפקד בדיוק כמו שברא אותו הקדוש ברוך הוא, רוצה לדפוק על הרעית, לזהות שהוא חזק. עכשיו אנחנו, מה קורה? או שאנחנו מתעצבנים, או מאנישים, או מתחננים ובוכים, בבקשה, תהיו ילדים טובים, תעזרו לאמא, תראו כמה קשה להיות מעט אבא יבוא. מה שאנחנו מייצרים, זה מערכת שבה הילדים יש להם שלט אדיר, מלא בכפתורים, הם לוחצים על הכפתורים ואנחנו רוקדים. ואז הורה אומר לי, לא, אני אף פעם לא נכנע לו, אני לא נותן לו בסוף מה שהוא רוצה. כן, אבל הוא מוציא אותך מהכלים. הילד מוציא אותך מהכלים, זה לא משנה אם הוא קיבל או לא קיבל. הוא שולט בך, והמחשבה הזו מחרידה אותו. התחושה הזו עושה לו רע. שלב ב' בנפש, זה גורם לו לייצר בפעם הבאה פרובוקציה יותר חזקה. ופה מגיע ההסבר למה שאתה ציינת, שהוא פתאום עושה דברים מסוכנים, ואני מוכן להבטיח לך, ואולי תאשר לי את זה בשידור, או לא, אתה תרגיש חופשי, שכשהוא עושה את הדברים המסוכנים, הוא שומר עליך על קשר עין, מבט עין, כאילו רוצה לראות את התגובה שלך. למה הוא עושה את זה? בגלל שבאמת, באמת הוא מתחנן לראות שאתה יציב וחזק. אנחנו ההורים מפרשים את המבט הזה, איזה חצוף, איזה הספנים, הוא עושה מה שאמרתי לו, הוא נוגע בדיוק למה שאמרתי לו, לא לגוע, והוא ממש מסתכל עליי, לראות כאילו להצבן אותי. אתה מבין מה קורה כאן? פשוט פרשנות לא נכונה. למה? כי אנחנו לא לומדים חינוך. ולכן אני אומר שוב פעם, אנחנו נכנסים לסגר, יש לכם הורים יקרים הזדמנות פז לקחת את הקורסים שלנו, הדיסקונקי המוקלט, יש את רישיון לחנך שזה 15 שעות של הדרכה, יש קורסים יותר מקצועיים שזה 42 שעות של הדרכה, עם חוברת, הכל זה בלימודים מרחוק. אפשר אפילו ללמוד בלימודים עם מסלול תעודה, הדבר הזה מקנה כוחות וידע אמיתיים, פרקטיים, איך אני מתנהל בבית, קודם כל איך אני קורא את המפה, שקודם כל אני אקרא אותה נכון, שאני לא אזיק, אחר כך איך אני משפר את זה, איך אני באמת יודע להתמודד עם הדברים. מה שאתה שואל, ידידי היקר, איננה בעיה חינוכית. פשוט צריך הדרכה, למידה, ברגע שמבינים את הדברים טוב, העסק הזה זורם כמו שצריך.
רף על פי הרב שאושר הילדים שיגדלו והיו הכל, זה הכל בעצם זה היה כן משמעת, עבדנו איתם על כל מה שצריך.
לא מעיד על שום דבר, ילדים נבראו שונים. העיקרון הזה, אם אתה תתבונן אחרי השידור בדברים, אתה תשים לב שהעיקרון הזה יכול להיות שהוא התבצע וקרה אצל כל הילדים. רק לא שמנו לב לזה. היה לנו ילד שמטבעו יותר מקבל מרות, מטבעו קצת לא צריך לדפוק הרבה על הרעיתים. נכון, אני מודה שילדים נבראו שונים, יש ילד שאיתו יותר קל, אחד יותר קשה, אבל כולם, כולם, ללא יוצא מן הכלל, עוברים את התהליך שאני תיארתי כאן. יש כאלה שצריכים את התהליך הזה יותר משכנע, קצת יותר רדיקלי, יש כאלה שזה פחות מורגש, לא הרגשנו בו ויצרנו תהליך בריא. אז הורי אומר לי, אבל הנה, שני ילדים, שלושה ממושמעים, אחד לא. זה לא אומר. הם גם עברו את אותו תהליך, יש כאלה שההרכב הנפשי שלהם נברא בצורה שבתחום הזה של משמעת יותר קל להם, יותר מקבלים, יותר מתרגלים מהר. תחומים אחרים קשים להם. ואצל ילד אחר זה יכול להיות הפוך. זה לא מחייב, זה לא ראי.
הבנתי.
בסדר?
בסדר, גמור, ממש תודה רבה רבה, יישר כוח גדול
על הכל. תודה גם לך, ניתן לכם את מספר הטלפון להשגת הקורסים הללו, 077-405-2003. 077-405-2003. 0-0-3, עכשיו לרגל הסגר ובאמת הרצון גם לעזור להורים שצריכים את הדברים הללו, בפרט שאנחנו עם הילדים כל כך הרבה זמן בבית, זה זמן מושלם לעשות גם מי שרוצה ללימודי תעודה או בלי תעודה, סתם ללמוד את כל החומר הזה, זה יכול להגיע אליכם ממש אפילו עוד הלילה, מי שרוצה את זה באימייל מקבל את זה מיד באימייל, מי שרוצה לרכוש את זה דווקא בדיסקונקי הזה כרוך בדואר, אבל זה עניין של כמה ימים וזה מגיע. אתגרים בחינוך, 077-405-2003, וגם עכשיו יש הטבה של 100 שקלים הנחה, לכבוד הצורך, נקרא לזה, של הציבור, דווקא בימים הללו. תודה רבה לך, מאזין יקר, נעבור לעוד מאזינה שעל הקו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
בבקשה.
רציתי לשאול, יש לי בן בכור בן 11.5, עכשיו הוא ילד מאוד ממושמע וילד מאוד מאוד טוב, הבעיה שלו זה בעיה של הזמן. הוא פשוט, יש את הזמן של כולם ויש את הזמן שלו. הוא מאחר הביתה, עד שהוא מתקלח, עד שהוא מתארגן בבוקר. עכשיו, את הדברים של הבית הרגילים הסתדרתי, למדתי גם ממך מהתוכנית הנדירה הזאת, גם בבוקר גם היה לי את הדרך שאתה לימדת, איך אני אומר לך, אני אמרתי לו, אני לא אומרת לך, זה הדברים שלך, זה הבגדים, אתה מנהל אצלך את הזמן, והוא באמת מאוד מאוד עזר, ממש. אבל בחזרה הביתה הוא פשוט, הוא מאחר, הוא מגיע, הוא מסיים באחת לדוגמה, יכול להגיע לי בשתיים, שתיים ורבע, אחרי שדיברתי איתו לא לאחר ולא, ניסיתי במבצעים, ניסיתי בעונשים, ניסיתי ואני לא יודעת איך, אני באמת לא יודעת איך לעזור לו. היום נגיד הוא אמר לי, סיכמנו שהוא חוזר אחרי שהוא היה אצל חבר בשמונה, הגיע לי לעשרה לתשע. הוא אמר לי, אמא, יש לי יצר הרע, זה קשה לי, אני לא יודע מה לעשות. אני באמת רוצה לעזור לו, אני לא יודעת איך לעזור לו.
טוב, לפני שאני עונה את התשובה, אמרת משפט חשוב, וחייבים לתקן את הדימוי העצמי של הילד, וזה לא בריא שהוא אומר על עצמו, יש לי יצר הרע, לכן אני מאחר. אין לזה שום קשר ליצר הרע, וצריך לתקן אותו כל פעם שהוא אומר את זה. להגיד לא, לאחר זו לא עבירה, זה לא קשור ליצר הרע. פשוט צריכים ללמוד להיות אחראים. אסור שילד יתחיל לפתח לעצמו דימוי, שבגלל שהוא לא מנקה את הבית, הוא לא שם את הנעליים במקום, והוא קופץ עם נעליים על הספה, והוא מאחר, הוא רשע, יש לו יצר הרע. זה טעות. אני לא אומר שאת עשית אותה, יכול להיות שזה סתם מהמבט שלו, אבל...
לא, אף פעם לא אמרתי לו את זה דווקא, אבל הוא מכיר את זה, אבל בסדר, טוב שאתה אומר.
בדיוק, אבל אם כבר מדברים, והיות ויש פה עוד כמה מאזינים לתוכנית הזו, אז נאמר להם שחשוב מאוד מאוד לא לקשר לילדים יצר הרע, או תתגבר וכולי, על דברים שהם לא באמת הלכה טהורה. עכשיו נעבור לעניין הזה. את אומרת שהילד הוא כבר בן 11.5. הווה אומר שיש, קודם כל צריך לדעת, שישנם ילדים, לא ילדים, אנשים, שנבראו שונים, בטבע. יש בן אדם שלוקח את הזמן, מה זה לוקח את הזמן? מרשה לעצמו לחלום, הוא מפסיד המון בחיים. הוא רואה שהוא מפסיד, אבל הוא לא לומד. ישנם כאלו אנשים שהם זריזים, מחושבים, השעון הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם, וגם זה לא בגלל שהם עשו עבודה מיוחדת, הם נולדו כך. אנחנו, בני אדם, נבראנו שונים. ואם את שואלת יותר גבוה בעומק, למה נבראנו שונים? למה הוא כל כך מצליח ויודע לחיות עם השעון ואני בדיוק ההפך? התשובה היא פשוטה. שהקדוש ברוך הוא בורא את ההרכב הנפשי שלנו, כפי העבודה הרוחנית שאותה הוא ייעד לנו, ואותה הוא יצר עבורנו. הווה אומר, אם יש בן אדם שכל דבר קטן הוא נדלק, כועס, כעס אדיר. הווה אומר שהקדוש ברוך הוא מלא בני היקר, זה עיקר עבודתך בחיים, אני בראתי אותך כדי לעבוד על מידת הכעס. ואדם אחר הוא מאוד מאוד רגוע, הוא לא כועס אף פעם. מצד שני, יש לו עניין של תאוות, אכילה, שתייה, הוא לא יכול רגע בלי משהו בפה. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני היקר, בראתי אותך, עיקר העבודה שלך להתגבר בתחום הזה. עכשיו, הילד שלך, אני מעריך שהוא סוג של, במרכאות חלמני. בדיוק, הוא לא רוצה לאחר. הוא הולך ברחוב, מתבונן על העצים, על הפרחים, פתאום מזהה איזה תולעת קטנה על הלאה, הוא עוקב על כל המסלול שלה.
כן, הוא מאוד
סקרן
גם, כן.
יפה. אז קודם כל צריך להיזהר, לא לקלקל את כל הדברים הנפלאים הללו, כי יש בהם מעלות עצומות. אבל מצד שני, הילד עלול להפסיד את כל החיים, כי הוא רק מורח את הזמן. מה שצריך לעשות זה הדרכה ותרגול. להדריך את הילד, לא רק בזה שאני אומר לו, לא לאחר. אני מדריך אותו, אני ממש יושב איתו לשיחה. הרי הוא בן 11.5, אפשר לדבר איתו. כן, בני היקר, איחרת היום שעה? אני לא כועסת עליך. בוא תספר לי מה גרם לך לאחר. תספר לי בכיף. אז הוא יספר, הלכתי ופתאום ראיתי חתול והוא קפץ מהפח ועבר לפח השני. ואז אני נותנת לו הדרכה. אני אומרת לו, תשמע, זה מאוד יפה שאתה מתעניין. וזה דבר שיכול ללמד אותך הרבה דברים בחיים, ואתה לומד על חתולים, או אתה לומד על בני אדם, או על מכוניות. אבל יש משהו יותר חשוב. יש בן אדם שיהיה מסודר, שיהיה אחראי. כבר עוד שנתיים אתה בר מצווה בעזרת השם. זה חשוב לחיים, אתה מרגיש כמה זה לא נעים לאחר. בוא נתרגל, בוא נעשה כאילו עכשיו אנחנו, תני לו יד, כאילו אנחנו עכשיו יצאנו מהתלמוד תורה, אנחנו בדרך הביתה, ופתאום רואים משהו ממש ממש מעניין. לא אסור להסתכל על זה. אבל כל פעם שאתה מסתכל, תספור עד 10, 1, 2, כשיגיע 10, תדע שעכשיו זה כבר יכול לגרום לאיחור. עכשיו כמה שזה מעניין, ממשיכים הביתה. וכל פעם שיוצר אותך עוד פעם משהו, תסתכל עליו, אין בעיה. אבל תספור עד 10, ואז תבין שאחרי 10 זה כבר נקרא איחור. ניתן להם הדרכה. אנחנו מומחים בלהגיד להם, מה אתה לא בסדר, ומתי תפסיק להיות ככה, ואיך תגדל, ומה יצא מחר... לא, את חלילה, אבל אני מדבר...
כן,
כן, לא אומר, לא חלילה את באופן אישי, בגלל שזה תוכנית רדיו, אני אומר.
לא, ודאי, אני מן הסתם, בסדר.
אז אנחנו צריכים לדעת איך אני, אוקיי, מה אני באמת עוזר, איך אני מתקן אותו. ואז למחרת הוא איחר, לא שעה, אלא חצי שעה, כל הכבוד, אני כבר שמה לב שהתקדמת, נכון, הגעת מאוחר, אבל לא שעה, יפה מאוד, מחר תעשה את זה יותר טוב. וככה אנחנו עובדים איתו.
פשוט ככה כל יום, כי היה לנו תהליך השבוע שבאמת עשיתי איתו הרבה שיחות מאוד רגועות דווקא, ואז עוד פעם הוא נפל, ובאמת היה לו כמה פעמים שהוא הקדים, פרגנתי לו המון, אבל היום עוד פעם, אמרתי כאילו זה כבר לא יכול להיות. לא ידעתי מה הדרך הנכונה כדי לא לשבור אותו, כמובן, כי הוא גם ילד עדין, הוא ילד טוב, רק האיחורים זה בעיה, זהו.
נכון, וחשוב מאוד, בדיוק, אבל לפני מה שלימדתי אותך לעשות, יותר חשוב מה לא לעשות.
כן.
לא בשום אופן, לא לייצר לו תדמית, שמשהו לא טוב איתו כי הוא מאחר. זה לא נכון גם. בסדר?
אוקיי, בסדר. תודה רבה רבה על התוכנית.
תודה רבה גם לך. נצא לפרסומות, בבקשה.
תודה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. תודה לעשרות אלפי המשתתפים. שמות הזוכים בפרסים הגדולים יפורסמו בשידור חי. מחר, בין 2 ל-4 בכל חי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-417, מורשת איתן. לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עד שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שמנו עליכם, מאזינים יקרים, נאמר שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה. ערב טוב? ערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה.
ישר כוח.
כן, בבקשה. רק אם תוכלי לכבות את הרדיו בבית, כי זה משמיע אותך כפול.
טוב, רציתי לשאול בבקשה, אז איך אני אשמע את התשובה? בטלפון?
בטלפון, כן, זה גם כן.
רציתי לשמוע, לשאול, הילד שלי הוא ילד מתוק, מקסים, הוא רק יש לו, הוא עצמאי לחלוטין. העניין בבוקר, לקום לתלמוד תורה, זה לוקח לו זמן. אם נגיד הוא קם ויש לו איזה מטרה מסוימת, היום הם עושים על האש או משהו כזה, הוא קופץ על המיטה, אפילו ישן בשתיים בלילה. אבל אם לא, אז יש לו קצת קושי לקום. ואז אני יוצאת לעבודה, ואני אומרת לו, אני משאיר לך את האחריות בידך, אני חייבת להגיע בזמן. אני הולכת. ואם אתה לא מתעורר, אתה פשוט מפסיד.
בין כמה הילד?
12.
והתופעה הזו, כמה זמן היא כבר קיימת, הקושי הזה?
הקושי הזה בשנה האחרונה יותר קשה. כשהאחים שלו היו נוסעים איתו ביחד לתלמוד תורה, אז הוא היה יותר גם מזדרז. עכשיו שהוא לבד, כזה רק הוא בבית, אז יש לו את כל הזמן. הוא מרגיש אותנו כאילו שאנחנו רק בשבילו כל היום. אבל אני אומרת לו, אחריות עליך, פשוט אחריות עליך. אני סומכת עליך, כשאתה רוצה לקום אתה קופץ. וכשאתה עכשיו לא כל כך מתחשק לך, אז אתה ממשיך לישון. אבל אני יוצאת, אני הולכת לעבודה, אני חייבת להגיע בזמן. אני לא יכולה לחכות לך ולהעיר אותך כל כך הרבה פעמים. יש אחריות להגיע בזמן. ואז אני יוצאת ומשאירה אותו, ואז הוא מגיע ב-10, וככה.
טוב, אני שמח על השאלה הזו, בגלל שככל שאנחנו בתוכנית רדיו, נוחות לי השאלות שהן נוגעות לציבור רחב מאוד ופחות ספציפי. ופה, מה שאת העלית כאן, באמת נוגע לציבור מאוד רחב, בטח ובטח בתקופה הזו של הקורונה, יש לימודים, אין לימודים, קמים מאוחר, יש בידוד, אין בידוד. זה גם, את אומרת שזה קרה בשנה האחרונה, זה...
מה יותר גיבוי היה לו? שבוע שעבר יצאתי לעבודה, הוא אמר עם התורה, בגלל שהגעתי מאוחר לבית הספר, כולם יצאו לבידוד ואני לא.
כן. טוב, מה שצריך לעשות זה כך, אני אסביר. שני דברים. באמת בן אדם שאין לו בשביל מה לקום בבוקר, יהיה לו מאוד קשה לקום בבוקר. עכשיו אני אומר משהו, כן באחריות, ואם טעיתי, תביחי אותי בשידור. הילד לא הולך לישון מוקדם, זה נכון?
ברור.
ברור שהוא לא הולך לישון מוקדם.
ברור, אין מה, אני לא.
אז קודם כל, אז כמו שכיוונו, באמת הנושא הזה של שינה בזמן, זה תנאי ראשוני כדי שנוכל לדרוש קימה בזמן. עכשיו, למה אנחנו לא משכיבים בזמן? כי בלילה אנחנו רוצים את החופש שלנו. גם אנחנו רוצים את השקט שלנו. אז מספיק לי שהוא יהיה בחדר, שישחק, שתעסיק עם הדברים שלו, שייתן לי את השקט שלי. אין לי כוח, נקרא לזה, לחנך. אז זה נכון, זה נעים, אבל בסופו של דבר אנחנו משלמים על זה. מה אנחנו כן צריכים לעשות? ואני...
לא, לא בגלל זה. הוא הולך ללמוד, הוא ממש הולך ללמוד. מסיים הסחטות, הוא ילד דווקא שאוהב ללמוד.
זה מצוין.
הוא אוהב ללכת לשיעורי תורה, ופול לשיעורי תורה של מבוגרים, והוא מקשיב, והוא יודע, והוא מבין. והוא אוהב לעשות סיום מסכת בכל מיני, כל מיני מסיבות שאנחנו עושים. הרבה פעמים אומרים, זה לא מופלא שנשאל מאוחר, את רואה שאני מצליח לקום מוקדם. אמרת לי שיש לך מטרה ואתה מצליח, אבל כשזה לימודים סבירים וכרגיל, אז אתה לא מתעורר כל כך מהר.
בואי נעשה דבר כזה. את אומרת שהילד לא מבזבז את הזמן, ויש לו הרבה תועלת בחוץ, הכל טוב ויפה, okay. אבל עדיין צריכה להיות לנו איזושהי שעה, אולי לא 8 בערב, בסדר, אבל איזושהי שעה שלה הוא מחויב. קודם כל זה ערך חינוכי, של ידידי השעה, עכשיו עולים לישון. יש דברים, אין דברים, זה השעה של שינה. אז קודם כל תקבעו שעה סבירה, אוקיי, לא מאוד מוקדמת, אבל שעה סבירה, קודם כל יש לך שעת שינה.
מה לשעה סבירה לילד בן 12?
זה מאוד משתנה. אולי 22:00, 22:30. אני לא יודע, אני אומר, אני לא רוצה שעכשיו עוד הורים שומעים אותי ויקחו את זה כתורה למשה מסיני. אין בזה כללים, זה מאוד משתנה מבית. יש בתים שבהם אווירת הלילה, הערב, כבר מתחילה ב-6:30, 7 בחורף. אז להשכיב ילד ב-10 זה כבר כאילו, מה, ילד הזה נשאר חצי לילה ער, בדיוק. אז אי אפשר לתת בזה כללים. ויש בתים, ברוך השם, בבני ברק בעיקר, ובירושלים, ובמחוזות שלנו, ששם גם 11 בלילה זה עוד 2 בצהריים. אז אנחנו לא, אין בזה כללים ברורים. אבל ברור שילד צריך לקבל שעות שינה, סבירות, ואם רואים שזה מקשה עליו לקום בבוקר, אז צריך לטפל בזה דבר ראשון. הדבר השני הוא הדרכה. כמו שאמרתי למאזין או מאזינה הקודמת. הדרכה. הדרכה פירושו של דבר בני היקר. טוב לך עם זה שאתה קם מאוחר או לא. לא להגיד לו את זה בבוקר בשעה שהוא מסתובב מצד לצד. בערב, כשהוא רגוע. אם הוא באמת מביע צער ואומר קשה לי, אני לא יכול, אני רוצה לקום מוקדם, אני לא מסוגל, מה שצריך לעשות זה להגיד לו, בוא תכתוב פתק קטן לעצמך. כי אתה, נגיד, נניח שקוראים לך יוסי, יוסי של הלילה זה לא היוסי של הבוקר, כי בבוקר יש לו פיתוי גדול. ואז הוא יכתוב בטוש אדום, יוסי, תקום, אתה עצוב לך שאתה לא קם, אתה חייב להתנער ולקום. עכשיו תתלה את זה ליד המיטה שלך, תדביק את זה על הקיר. בבוקר כשמירים אותו, להגיד לו, יוסי, בוא תראה מה אתה כתבת לעצמך, תסתכל, ולא לא נאמר את הגישה הזו של, טוב, הוא גדול, זה אחריות שלו, זה לא נכון, זה לא פותר אותנו, אנחנו צריכים להיות אחראים, להעיר אותו, למצוא דרכים, להדריך אותו. אני אמרתי את ההצעה הזו על קצה המזלג, אני לא יכול להעריך בתשובה הזו, מפעד שכבר אומרים לי שהתוכנית מסתיימת, אבל אני מזמין אותך ואת שאר המאזינים ללמוד חינוך. אין תקופה יותר יפה עכשיו מהסגר הזה שכבר במילא לא הולכים לעבודה, תקועים בבית, תתקשרו לאתגרים בחינוך, אתם יכולים לרכוש את הדיסק און קי המוקלט שנקרא רישיון לחנך, 15 שעות של הדרכה הורית, שבה אנחנו מלמדים 10 שעות ראשונות, זה על עקרונות הבסיס של החינוך, על כוח הבחירה, איך בנויה נפש הילד, הכל הכל מבוסס אך ורק על דברי תורתנו הקדושה. אחר כך 5 שעות נוספות שעוסקות בנושא המשמעת, ממש מהחלק העיוני, עד החלק הפרקטי המעשי. יש גם דיסק און קי שנקרא יסודות החינוך, שזה 42 שעות של לימודים. אפשר ללמוד את זה או במסלול להורים, הורה שאומר, אני לא רוצה 15, אני רוצה את כל ה-42. יש לי שבועיים עכשיו בידוד, אני רוצה את הכל ללמוד, פלוס חוברת. ויש כאלו שגם רוצים לקבל תעודה מאתגרים בחינוך, אז הם מקבלים מחצית אחת הביתה, לומדים, עושים מבחן, מקבלים עוד מחצית, עושים עבודת גמר, בסופו של דבר, מקבלים גם תעודה לייעוץ תורני מאצלנו. אתם מוזמנים להתקשר לאתגרים בחינוך, יש עכשיו גם הטבה של 100 שקלים על הקורסים, 077-405-2003, 077-405-2003, ואם יש אחיות או צמד שרוצים לקנות ביחד, מקבלים את השני ב-50%. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לעוסקים במלאכה, לאורי כהן הטכנאי, לשלמה פולק המפיק, ליעל צייטלין, מפיקת התסקיטים. אנחנו גם בתוך שיא הסגר, נחשבים חיוניים, בעזרת השם, נשוב ונשתמע בשבוע הבא, מרביעי ב-10 בלילה, המשך האזנה הריבה, ולילה טוב.